אבל כן, משה קלוגהפט, שהוא בעצם המרואיין בתחום התרבות שלנו היום.
כן, תרבות.
בוקר טוב, חברים.
אנחנו לא...
איזה תרבות יש לנו,
קודם כל, אם הטוב, כשאמרת בוקר טוב, תחשוב שוב על זה שאמרת טוב, ותחזור אלינו עם זה.
נראה לי אנחנו עם כל הבוקר טוב וחג שמח צריכים להחליט פעם אחת ולתמיד שכשאתה אומר בוקר טוב זה איחול כדי שזה מה שיהיה, זה לא תיאור מצב.
אתה יודע מה, בסדר,
אחרת אין יותר בוקר טוב ואין ערב טוב, אפשר לראות איזה מלסיקון בשנה הזאת.
האמת שלי גישה מעניינת. תגיד לי, כשאתה מסתכל על כל האירועים מסביב, אנחנו עכשיו אמרתי בחדשות דיברו על עוד חייל שנהרג, ואמרתי לי כן, כי אנחנו אפילו לא מדברים על זה, זה בכלל משהו שאנחנו כבר כאילו לא, אנחנו לא מסוגלים להקל את כל מה שקורה, קמים בבוקר עם הזה מאמסטרדם, כאילו הלו, איך הגעתם עכשיו, חכו רגע, תנו לנו שנייה, מתקפה בי. איך אתה מפרש את כל מה שעובר עלינו כישראלים, על היכולת שלנו בכלל להכיל את מה שעובר עלינו?
אני אגיד ככה, קודם כל כמשל, ביום שלישי, כן, זה היום שלישי, אני הייתי בשידור בערוץ 12, חדשות 12 בשעה 7, והחדשה המסירה, שהיא באמת מסירה בעיניי, הייתה פרשת גריסת המסמכים.
כן. תזכיר לי, תזכיר לי את האות הראשונה רגע, שאני לא אשכח. מה זה היה הסיפור הזה? כבר שכחנו, זה היה לפני יומיים.
זה הייתה הפרשה הראשונה, זה הפרשה שהיועץ שנעצר עם הבילד, ואז שהדליף את המסמכים. הפרשה השנייה שיצאה ממש בשלישי בערב, הייתה הפרשה של לכאורה נגרסו מסמכים בלשכת ראש הממשלה שקשורים לקבינט המלחמה, אני מקווה שאני מתאר את זה מדויק, וזה היה הפרשה שהיה ברור שהולכת ללוות אותנו אפילו יותר מהפרשייה הקודמת.
מאז בעיני... פותר שר הביטחון.
כן, בעיניי נשמע יותר חמורה, ואז בשמונה פותר שר הביטחון, ואז נכנסנו לתוצאות הבחירות המטורפות בארצות הברית, ואז אני כבר, היה לנו יום טילים פעמיים למרכז, תעזרו לי, סיפור עכשיו שזה... עכשיו, אני אגיד לכם, אני חושב שאנחנו, קודם כל כשאתה בתוך אירוע, אתה באמת לא מבין, ואנחנו בתוך אירוע כבר שנה ויותר משנה, אנחנו פשוט לא מבינים, אנחנו יכולים לדבר על זה עכשיו, אבל אנחנו בתוך חוויה שהיא קודם כל בישול צפרדע אחד ארוך, כי כל אחד מהדברים שקורים, פעם הוא היה מחזיק
אותנו. אני הצפרדע מתה, די, הלכה הצפרדע.
זהו, זה הקטע בבישול צפרדע, שזה מדהים שהיא לא מתה, ועדיין, אתם יודעים, רק פעמיים, לי פשוט כתושב המרכז, פעמיים ביום הזעקות, אני זוכר שפעם זה היה אירוע שהוא אירוע דרמטי שבו יש לו משמעויות לחודשים קדימה, אתם יודעים,
מה, ההורים שלי בחיפה כבר חודשיים בערך באזעקות, בחיפה אח שלי בשומרת, אשתו והילדים שלו, הם כל היום בממד, וזה פשוט, אחרי ששמונה חודשים הרגלנו את הצפון, את... הרגלנו את מטולה, את כולם פשוט להתנתק ונטשנו את המקומות האלה, עכשיו אנחנו פשוט מרגילים גם את אקו, את שומרת, את חיפה, כל האזורים האלה. תל אביב עדיין חיים סבבה, אתמול הייתי באזור דיזינגוף בערב, הברים מלאים, זה לא אותו דבר, אבל אתה יודע, זה בדרך.
משה, לפני יומיים שאלתי מישהי, היא אמרה לי, היו טילים בחיפה, אמרת, חיפה והקריות, זה כאילו רגיל, כאילו, ביטלתי אותה, וממש כאילו, מה את חדשת?
יש לי קרובי משפחה שהם שבת בר מצווה בחיפה, והם צריכים לבטל אותה, את המלון, את הכל, כי זה חיפה, זה מסוכן, זה בלתי נתפס. אבל אני אסיים רק את העניין של בישול צפרדע, אני חושב כמסקנה לעצמנו, אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו בתוך התבשלות, ויש שתי אופציות בינאריות. או שאנחנו מתרגלים להכל, או שאנחנו לא מתרגלים לכלום. כי אי אפשר, אני חושב שהמסקנה מהשנה הזאת, שאי אפשר להתרגל לחלק. אי אפשר להגיד, טוב, סדרות, טילים, זה חלק מהחיים. אי אפשר להגיד, טוב, חייל שנהרג, זה חלק מהחיים. אי אפשר להגיד שחטופים, זה חלק מהחיים. כלום לא חלק מהחיים.
אתה יודע מה השאלה הכי חשובה בשאלת בישול הצפרדע, זה מי הבשלן?
אני חושב שאני יודע למה את חותרת, אני חושב שיש פה, ככה ובין השורות, אני חושב שיש פה הרבה טבחים, אבל בואו נגיד את האמת ונשים את זה על השולחן, יש כאן כנראה נגזר עלינו שלא משנה מי יהיה פה ראש ממשלה ולא משנה מי יהיה פה שר ביטחון ורמטכ"ל, שכולם אשמים וכולם צריכים ללכת התחילו ללכת בסדר הלא נכון, אבל זה לא משנה.
מה היה אמור להיות הסדר הנכון? לדעתך?
נורא רציתי לדעת איך הוא הולך לסיים את המשפט הזה. שנייה.
א', לדעתי כולם ביחד. אני אומר את זה מצד.
כולם הבשלנים?
בוודאי, בוודאי. אגב, אני לא בטוח שראש הממשלה הוא דווקא לא... בהקשר של השביעי לאוקטובר הוא לא גדול המשלנים, בהקשר של מה שקרה מהשמיני לאוקטובר זה הרבה יותר לאחריותו.
גם אם הוא לא גדול הבשלנים בשבעה באוקטובר, וזה נכון, יש לו חלק מהבישול. אף רק אם הוא שם את הפיל...
כן, לכן אני אומר, אני אגיד את זה יותר פשוט. גם אם אלוהים היה ראש ממשלה בשביעי לאוקטובר, הוא היה צריך להתפטר, בסדר? זה פשוט לא משנה, וזאת אמירה ערכית בסיסית, כדי שהבא בתור לעולם לא ישן בלילה. פשוט לא ישן בלילה, מחשש שזה יקרה. לא ראש ממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל, לא ראש שב"כ. אני חושב שיש בעיה בסיסית, גם אם אתה אשם וגם אם אתה לא אשם, שהבאים בתור יגידו, יכול להיות טבח כזה, יכול להיות אירוע כזה, אבל הקודם שרד את זה. אז אפשר לשרוד, לא, אי אפשר לשרוד את זה.
השאלה אם יהיה...
זה אמירה שהיא ממש לא קשורה לעולמות הוועדות חקירה ואת מי העירו ואת מי לא. יש דברים שכשזה קורה, אתה מניח את המפתחות נקודה, כי זה קרה. אפילו אם אתה לא אשם. זה קורה בחיים.
זה בעולם של מוסכמות חברתיות.
אבל רגע, כל הדולרים של רבין, הוא אשם, הוא לא אשם.
משה קלוגהפט, כשאתה אומר, הבא בתור אחרי נתניהו, אתה בטוח שיהיה הבא בתור? כי יש חשש שנתניהו רוצה למשוך את זה, אתה יודע, עד סיבה טובה.
אני בטוח, אני אגיד לך משהו, מכיוון שבין השורות אני מכיר גם את התזה השנייה כמובן, שהאם, כשמדברים שנתניהו הצליח עכשיו לכאורה לדחות את הבחירות ל-2026, אז השאלה הבאה שעולה זה האם יהיו בחירות ל-2026, נכון? זה המשך המשפט. התשובה היא אולי יותר בעייתית מבחינת השואל. אין סיבה שזה בחירות ל-2026, כי מבחינת נתניהו הוא יפרוץ לבחירות כשהוא ירגיש שהוא הולך לנצח.
כן, כן. מה אכפת לו? כן, כן, אני חושבת שיהיו בחירות, ואני חושבת שמאוד הגיוני שנתניהו ינצח בין, אחרי שראינו גם את הניצחון של טראמפ.
אני לא מנסה עכשיו לצפות משהו בכלל מוקדם, אבל אני חושב, וגם היה תקדים שהוא הפסיד, כן, זה קרה מעט, אבל זה קרה, אני חושב שהוא... הוא יתזמן את הבחירות, ומתי הוא מרגיש הולך לנצח. אגב, זה גם יכול לקרות פתאום בעוד 3 חודשים מכל מיני סיבות. אחת מהן זה שנוח לו עם טראמפ, והוא ירגיש שהוא על הסוס. הוא בודק את זה.
אז אני רוצה לשאול אותך...
רגע, שיר, הבאנו אותו לדבר על שיר.
רגע, השיר יהיה. אני רוצה לשאול אותך לגבי בן אדם אחד שלא נמצא בפוליטיקה, ולפי הסקרים, הוא זה שיכול לנצח את הליכוד ואת נתניהו בבחירות, וזה נפתלי בנט. זאת אומרת, אתה מדבר כרגע על המערכת הפוליטית כרגע, נכון? אבל אתה רואה צפי שאם נכחת מול נפתלי בנט בא ולוקח את סביבות האנשים הנכונים, עיין ערך סילמן ושיקלי, לומד מהטעויות, יכול להיות שהוא זה שאם הוא ייכנס, אתה תגיד, הפעם נתניהו יכול באמת להפסיד?
לא קודם, זה יכול להיות, חד משמעית, זה יכול להיות. אני חייב להגיד לך גם, נראה לי, אפרופו הבחירות בארצות הברית, שזה אפשר לדבר על זה שעה בשיחה נפרדת, אבל אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד גם שכל פעם לנסות לצפות על בסיס מה שהיה ולגזור קדימה, זה לא תמיד עובד, כי זה שהוא מסיים הרבה מערכות בחירות האחרונות עם פחות ממה שהיו בסקרים, זה נכון, הוא גם יכול לסיים יותר ממה שהיו בסקרים, וזה לא אומר, הרדוקציה הזאת לא תמיד עובדת, גם כי בן אדם לומד וגם כי השתנו פה כמה דברים. עכשיו, בלי קשר לבנט עצמו, יש פה עניין מאוד פשוט. הציבור הישראלי הוא זז ימינה, אבל הוא גם הוא זז מנתניהו, הוא יותר ימני והוא פחות ביביסט. והמסקנה היא שמי שהוא נוטה לימין והוא לא ביבי, יש לו סיכוי לנצח. אז אתה יכול לקרוא לו בן, אתה יכול לקרוא לו דירומן, יכול להיות שמחר יבוא מישהו אחר, אבל זה לחלוטין קיים. כי ההגדרה עצמית של הישראלים הלכה ימינה, אבל האכזבה מנתניהו בהחלט...
אז אני רוצה עכשיו, כמו שכן אומרת, יש לך שיר שכתבת...
זהו, בין כל הדברים האלה, איך אתה מספיק, איפה, מה הרגע שבו אתה לוקח לעצמך זמן ביום, בין כל הפרשנויות האלה ואחרות באולפנים, לשבת ולכתוב...
בפאנל של חדשות 12.
לכתוב שירים. כלומר, אתה עושה את זה תוך כדי הפאנל? זה מה ש... אולי זה מה שהמצגל כותב שם בטלפון? הוא כותב שירים, גם אתה?
קודם אני אעשה סדר. השיר הזה, שהוא נקרא הקרב הבא, הוא שיר שאני עובד עם הלהקות הצבאיות כבר שנתיים. אני כותב שירים, זה השיר החמישים שכתבתי.
אופה.
פורסמו שירים שביצעו מירי מסיקה ונועה קירל ונינט ואמיר בניון וישי לוי ואחרים. והשיר הזה הוא שיר שפנו אליי מצבא הגנה לישראל, ולהקות צהל לקראת שבוע הוקרה לחיילי צהל. יש מעל 10,000 פצועים, יש מתוכם 1,500 פצועים שנפצעו, הושפזו, והחלימו וחזרו לקרב, שזה באמת לא יאומן, תח סוגריים, תוך כדי שאחרים מסרבים להתגייס גם בפעם הראשונה, כי תורתם, אומנותם, עלק. ואנחנו יצרנו שיר עם ליבי רן והלהקות הצבאיות, והשיר נקרא כאמור הקרב הבא, לחן של אסף אברבוך, והשיר מדבר על, על זה שגם כשתיגמר המלחמה, והיא תיגמר יום אחד, חייבים להאמין בזה, יש אנשים שימשיכו להילחם כל החיים שלהם, ואני חושב שאנחנו יודעים לתת כבוד לנופלים ולמשפחות שלהם, וקצת קצת מפספסים את הפצועים ש... שהולכים להישאר עם זה גם בעוד 30 שנה, עם, עם מה שהם חוו ומה שהם יבדו.
אז בוא, אז בוא נעשה רגע עכשיו, בוא נעשה עכשיו הפסקה. אני אוהב את השיטה הזאת של חן לימדה אותי, לעצור רגע את המרואיין, המוזיקאי, לשים את השיר ולדבר עליו אחר כך.
דני, רק אתה חושב שזה אירוע מיוחד. כל פעם שאנחנו מראיינים מישהו שכתב שיר, אז אני בעד לשמוע את השיר, ואז להמשיך לדבר איתו על השיר.
זה הגיוני, הגיוני.
זה סטארט-אפ שלכם. כן, זה...
הנה, אז נשמע את השיר וחוזרים אליך אחר כך. הקרב הבא, ליבי רן ולהקות הצבאיות, מילים של משה קלוגהף. בבקשה.
הקרב הבא אני הצעתי בלי נעליים. מטען גדול תקתק אצלי בלב. לקרב הבא שלי הלכתי בלי הסוואה על הפנים. תקווה היא לפעמים כמו פלסטר לכאב.
הקרב הבא התחיל כשהתעוררתי לבד במיטה. כל החברים עמדו ליד. לקרב הבא אני רצתי ואף מסוק לא הגיע. החבל החילוץ טיפסתי לבד.
אנחנו לא מפחדים ללטף את צלקות על הגוף, דרגות על הלב, שתנו כאב, תפרח תקווה. וחזרנו לחיים, חיים כי יש לנו סיבה. הולכים לנצח, הולכים לנצח גם בקרב הבא. הקרב הבא ממשיך עם מחסנית של זיכרונות, לראות ממנה בימים קשים.
דווקא כשהכי פחדתי הייתי החלש הכי חזק.
אז נכתוב בדם אנחנו דור של דיבורים. אנחנו לא
צלקות על הגוף, דרגות על הלב,
עוטף את הפצעים, צלקות על הגוף, דרגות על הלב, שתלנו כאב, תפרח תקווה.
וחזרנו לחיים, חיים כי יש לנו סיבה, הולכים לנצח, הולכים לנצח.
משה קלוגהפט, צריך לצפות גם בקליפ.
כן, הקליפ ממש.
הוא קורע את הבטן עם, עם, עם המוגבלים והנכים.
בקליפ השתתפו באמת חיילים וחיילות שנפטרו במלחמה, ובעצם חלק מהמטרה גם בכלל ששבוע הוקרה לחיילים, ובטח של השיר הזה שהוא בדרך כלל שורד להרבה זמן קדימה, זה שהם ירגישו שהם מכירים בקורבן שלהם ונמצאים איתם, כי תמיד זה נורא סקסי בהתחלה, אבל אנחנו ממשיכים בחיים והם פשוט איבדו רגל או כל דבר אחר ולא או נפשית, והם לא החלימו כבר אף פעם, הם לא יחזרו להיות אותו דבר, וראוי שנוקיר את זה.
נכון, עוטפים אותם באמת בהתחלה, אבל הרבה פעמים אחרי זה ממשיכים הלאה.
אגיד למאזינים, אכתוב הקרב הבא, ליבירן, למשל בגוגל, וזה יספיק כדי להגיע
לשם. כן, חשוב לראות גם את הקליפ. שאלה אחרונה, אני מסתכלת על המילים, ואתה יודע, עשית את זה בשיתוף פעולה עם הלהקות הצבאיות. כלומר, זה שיר שגם נתמך על ידי צה"ל ומאומץ על ידי צה"ל, וזה יפה לראות שלא הייתה להם גם בעיה עם זה שבסופו של דבר במילים יש הכרה בכך שלא הגיע מסוק.
טיפסתי על חבל החילוץ לבד.
כלומר, יש שם גם ביקורת עצמית על צה"ל, בתוך שיר של צה"ל, וזה, אני תוהה אם היה איזשהו קונפליקט בכלל סביב הדבר הזה, או שזה יתקבל בברכה.
בואי אני אספר לך סוד. קודם כל, מעולם לא צנזרו אותי כשכתבתי, ויש כמה, בעצם כתבתי כבר ארבעה שירים על הקודות הצבאיות. היה פעם אחת שצנזרו אותי, שזה לא צנזרו, ביקשו ממני לשנות. מיד אחרי המלחמה נכתב שיר שאגם בוחבוט ביצע והלהקות שנקרא בית להילחם, והיה שם את המילים חרבות ברזל, אז הם אמרו לי תחליף כי לא נראה לנו שנשאר עם השם הזה. אז אני חושב שיש משהו באמת יפה שלא כותבים משהו של הצבא לא מחפש שירי אולי קצת כמו פעם של תמימות, כן, של תמימות, כי מבינים שזה יכול קצת לא אמין, בטח בתקופה של היום, כבר אי אפשר לשדר לציבור משהו והם ייקחו אותו כמו שהוא, ודווקא כשמרגישים שאנחנו יותר פתוחים איתם ואומרים את האמת, שיש קשיים ויש גם ביקורת על עצמנו כמדינה, וגם להגיד את האמת, ביקורת על הצבא מאז השבעה לאוקטובר, עדיף להגיד את זה, ואז דווקא יותר מקשיבים מאשר לא להגיד, ואז זה מאבד אמינות. אנחנו דור אחר, מה שנקרא.
אוקיי.
משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, והיית צריך להזכיר.
ופזמונאי,
יועץ גם של נתניהו, גם של נפתלי בנט. יוצר ופזמונאי. מה אתה מעדיף מהפעם הבאה, יוצר ופזמונאי, ואז יועץ תקשורתי, או מה קודם?
אני אומר תמיד ש... אני לא משורר מספיק טוב, אז אני מחלטר בייעוץ אסטרטגי. אני אשתפר.
משה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי.
ביי.